מאזיני רשת ב' של תאגיד השידור הישראלי בארץ ובעולם, בוקר טוב, שבת שלום. יש מקומות שהשבת נכנסת, תיכנס, אנחנו במרחקים גדולים מאוד, אבל אני יודע שמאזינים לנו רבים, ואנחנו מאוד שמחים על כך. אנחנו שלושה באולפן, קרן ברי המפיקה, ולא המפיקה, כן, קרן ברי נתבת השידור, הילד דודי היא המפיקה, ואני בידיים טובות בכל מקרה, אז אין מה לדאוג. אנחנו נעבור על עיתוני העולם ממש ביממה האחרונה. אני רק רוצה לספר למאזינים, את יכולה להדיח את המוזיקה לגמרי, כבר אין צור. יש לנו באמצע שיר להפסקת הקפה שלי, כמובן יש. אני רוצה רק לספר למאזינים ש התעוררו עכשיו, שבשעה הראשונה הייתה לנו תוכנית מאוד מעניינת על מחנות המעצר בקפריסין, ולמדנו הרבה דברים, אני מקווה. יש לנו גם שידור חוזר מחר בשעה 9 בערב, זה לא שעה כל כך מאוחרת, וזה נועד למאזינים ששומרים על השבת, גם הם רוצים ללמוד לענות מהדברים האלה, זכותם בהחלט, ואנחנו שבעי רצון. גם היום אני קצת אשנה מן המתכונת, הניו יורק טיימס יגיע יותר מאוחר. אנחנו בדרך כלל מתחילים איתו, כי הוא באמת אחד העיתונים החשובים בעולם, אבל נתחיל בטיימס, בטיימס הלונדוני. סיפורים שנוגעים גם אלינו, מה לעשות. חבר קרוב של גורדון בראון ממפלגת העבודה הבריטית, מי שהיה ראש ממשלת בריטניה, הוא חבר מפלגת העבודה התשיעית, לא מפלגת העבודה התשיעית, הוא מספר 9, סליחה, חבר מפלגת העבודה התשיעי, הנוטש את מפלגתו, את מפלגת העבודה, בשל תרבות של קיצוניות ואנטישמיות השבוע. 9 חברים ממפלגת העבודה נטשו את המפלגה בבריטניה, שבראשה עומד היום גורדון, לא גורדון בראון, עומד ג'רמי קורבין. וג'רמי קורבין הוא, איך נגיד בעדינות, הוא אוהב ישראל קטן מאוד, למרות שהוא תמיד ידבר צחצחות, וכל דבר זה לטובתנו ולמעננו, ו ואהבת היהודים אצלו נוזלת מהשפתיים, אבל המפלגה שרוצה באנטישמים מימין ומשמאל, והוא לא עושה שום דבר. ולתשעה חברים במפלגת העבודה כבר נמאס. שם האיש הזה הוא איאן אוסטין, הוא בן 53, שר לשעבר, והוא טוען כי נטש את המפלגה בשל בושה על מה שג'רמי קורבין עשה מן המפלגה. ממש כמו 8 מחבריו שעזבו, עזבו את המפלגה השבוע. הוא מציין את האנטישמיות כסיבה מרכזית. סיפור אחר, גם הוא בענייני האנטישמיות. פרופסור אנטוני פורסטר, נשיא אוניברסיטת אסקס, הודיע שהוא המום ונעצב מכך שכ-200 סטודנטים הצביעו נגד הקמת חברת סטודנטים יהודית באוניברסיטה. לא הייתה חברה כזאת, רצו להקים אותה. ישנן חברות סטודנטים מוסלמיות, כמה באוניברסיטת אסקס. יש כמה וכמה חברות סטודנטים נוצריות. יהודים הם לא רוצים. ואני מניח שחלק מהמתנגדים הם יהודים בעצמם. את זה אנחנו כבר מכירים. זה לא שום דבר חדש. והסברים הם ייתנו לכם מהיום עד מחר. אבל הוא הבטיח, אנטוני פורסטר, שהחברה היהודית של הסטודנטים, חברה הסוסייטי, תקום, לא יעזור שום דבר. בין כך לבין כך, הופסקה באוניברסיטה זמנית עבודתו של המרצה למחשבים. המרצה למחשבים שמו מערוף עלי. זה שמו. והוא השווה בין ישראל לנאצים. נו טוב, הוא מומחה למחשבים, הוא לא מומחה להיסטוריה, אתם מבינים? ואת ההשוואות שלו לא צריך לקבל בהתלהבות רבה. אבל זה מה שהוא חושב, ואמרו לו, מאוניברסיטה בינתיים אתה לא עובד. לאן זה יגיע אנחנו לא יודעים. בואו נעבור ליפן. אין שום קשר בין הדברים, אבל בואו נעבור ליפן. The Japan Times. היבוסה, חללית מחקר יפנית, נחתה בהצלחה על האסטרואיד רינגו, במרחק של 300 מיליון קילומטר מכדור הארץ. החללית תראה כליים בסלע, והכליים האלה התנפצו אל תוך הסלע, והם יעלו למעלה אל החלל. הם יעלו שברים ואבק לחקירה על פני כדור הארץ, ממה הוא בנוי, ממה הוא עשוי וכן הלאה. זהו הישג גדול מאוד. אגב, אתמול היה יום החתול ביפן. רק שתדעו. והעיתון מביא, אני כמובן מביא את העיתון האלקטרוני, לכן רואים את הצילומים האלה. שורה של צילומי חתולים, שבוודאי יחממו את ליבם של אוהבי חתולים. לא כולם אוהבים חתולים, אבל מי שאוהב חתולים אוהב עד הסוף. אתמול תקפה את הוקיידו, אחד האיים המרכזיים של יפן, רעידת אדמה בעוצמה של 5.8 בסולם ריכטר, ואולם, למרות עוצמתה, תקשיבו לזה, לא היו נזקים גדולים, ורק 4 נפצעו, זה הכל. תקנות הבנייה ביפן הן החמורות ביותר בעולם. מה הם לא עושים נגד המדינה הזאת מוכת רעידות האדמה? עם הבתים גבוהים, מה שאנחנו קוראים מגדלים, 21 קומות ומעלה, אז בכל כמה קומות יש משקלות של טונות שמיישרות את הבניין ברגע שרעידת האדמה מתה את הבניין שמאלה, המשקולת הולכת ימינה וכן הלאה. אלה דברים שעולים הון תועפות, אבל היפנים לא מבטרים על שום דבר, והתוצאות ניכרות. אתמול צויין ביפן יום טקשימה, יום סיפוחם של קבוצת צלעים, סלי דוקטו, הנמצאים באמצע הדרך בין יפן לדרום קוריאה בים יפן. בהודעה רשמית של ממשלת יפן, חוזרת הממשלה ומדגישה את זכותו של העם היפני לאיים. דרום קוריאה כמובן רותחת, והמתח בין שתיהן גאה מאוד. שתיהן באותו צד של הגדר, של הגיאופוליטיקה העולמית, רק שתבינו מה הולך שם. סיפור אחר לגמרי, הנהלת שוק הדגים המפורסם של טוקיו, מתאמצת להביא תיירים כדי לצפות במחירות הפומביות של דגי הטונה. מחירו של דג טונה יכול להגיע לעשרות אלפי דולרים וגם יותר. אלה דברים שלא נתפסים, וצריך לראות את זה, והם יודעים את זה, והם רוצים שתיירים יבואו. אז תבואו. The Independent, אנחנו עוברים כאן לבריטניה, סיפור היום ונורא. נער בן 16, אהרון קמבל, זה שמו, אנס ורצח ילדה בת 6, אלישה מקפייל. הוא הובא לבית המשפט ושופט התיר לפרסם את שמו וצילומו בשל העניין הציבורי העצום במקרה הזה. הוא היה זכאי לאלמוניות בשל היותו פחות מבן 18, ואולם בשל חומרת הזוועה השופט החליט אחרת. לזה אפשר להוסיף, חברים וחברות, מי שחושב שאין קשר בין המקרה הזה לאתרי הפורנוגרפיה ברשת, שיקום. אני רוצה לראות. אני לא יכול לראות אתכם אם אתם קמים, אבל אני מניח שאתם יושבים. אני רואה שגם קרן וגם הילד יושבים. זה סיפור מזעזע. מזעזע, אבל הילד המטומטם הזה, הרוצח הנבזה הזה, למד את זה מהרשת, לא משום מקום אחר. אחר כך באים ואומרים, אין לזה השפעה, אין לזה קשר. יש לזה קשר. יש לזה קשר. עכשיו, גן החיות בדעתמות מציע לכם, אם אתם מעוניינים, בעד 15 סטרלינג, להשתתף במשיכת חבל נגד אריה או נגד טיגריס. כמובן, החבל באמצע יש רשת, ואתם מגוננים היטב. ובקצה הקצה של האריה או של הטיגריס יש חתיכת בשר טובה, אז יש לטיגריס או לאריה סיבה לא לוותר לכם. ואתם יכולים להתחרות, נראה אם אתם יותר חזקים או פחות חזקים. אנשים עומדים בתור. הם מוכנים לשלם 15 סטרלינג בשביל להתחרות במשיכת חבל עם אריה. זה מאוד מרגש. אבל אגודות צער בעלי חיים כבר טבעו את מנהל גן החיות, בנימין מי. טוען בנימין מי, שטויות, אתם מדברים קשקושים, האריות והטיגרסים אוהבים את זה. הם שמחים להילחם על חתיכת הבשר, משעמם להם. לך תסביר ולך תגיד, מה שהשופט יחליט, זה מה שיהיה. The Christian Science Monitor. במשך עשורים היה הקרמלין כמעט זהה עם ולדימיר פוטין. כעת בפעם הראשונה נכתבים מאמרים האומרים שמדיניות פוטין תימשך גם אחרי לכתו. ודבר זה מעורר חששות כבדים במערב מדבקות באשליה אידיאולוגית על גדולתה של רוסיה ועל סכנות לאנושות בעקבות האשליות האלה. כי מה שמוליך את פוטין זה כמובן שרוסיה היא המדינה הגדולה ביותר בעולם, לא רק בשטח, אלא בכל מובן אחר, וזה לא כל כך מדויק. הוא כמובן מגייס גם את הכוח הגרעיני של ברית המועצות לשעבר, רוסיה של היום. אבל רוסיה היא לא המדינה הענקית הגדולה הנפלאה הזאת שפוטין היה רוצה שתהיה, והדבר הזה מוליד סכנות. עכשיו, אנחנו עוברים לניגריה. ניגריה היא מדינה שהילודה בה לא נחלשת בעקבות העוני. קרוב לוודאי שבגלל העוני היא חזקה מאי פעם. ואולם אין זה אומר שממשלת ניגריה אינה מתאמצת. נשים מטעם הארגון לתכנון המשפחה מגיעות לבתי המסכנות והאומללות עם תיקים מרובעים כחולים, ושם כל האוצרות שכל אחד מאיתנו וכל אחת מאיתנו יכולה או יכול למצוא בבית המרקחת הקרוב. ועם הידע, הנשים האלה מגיעות עם הידע הנחוץ, איך להתמודד עם בעל או חבר או מי שלא תרצו לקרוא לו, שבדרך כלל, לא אמרתי תמיד, אבל שבדרך כלל כל מה שמעניין אותו הוא להיפטר מלחצי הזרע המעיקים עליו. בזה זה נגמר. נעבור מארצות הברית בחזרה לבריטניה. הטלגרף, הדעה המאוד נפוצה שבשר אדום, מה שאנחנו קוראים rare, עם יין לבן, מסכנת את הבריאות, אינה אלא טיפשות אחת גדולה, טוענים מומחים. זו כמובן איננה המלצה שלי או של הרשת, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אבל הם אומרים, אתם יכולים לאכול בשר rare וגם חי ולשתות יין לבן ולשמוח, שיגיע יומכם למות, זה לא יהיה בגלל זה. אז הם אומרים, בסדר, נו. לחברת הנפט הבריטית, BP, British Petroleum, יש שדה נפט גדול מאוד בים הכספי, כ-70 קילומטרים מבקו, והבארות שואבות הרבה חול, והחול הורס את הצינורות, צינורות הנפט. כעת הם עוברים לשימוש באינטליגנציה מלאכותית, המחשבים יורו להם מתי להגביר או להחליש ואפילו להפסיק שאיבה של בארות כדי למזער נזקים למערכת. זהו, תחייה אינטליגנציה המלאכותית, היא לאט לאט משתלטת על חיינו. מחירם הגבוה של הטלפונים של סמסונג ואפל מעבירים יותר ויותר קונים לוואוי הסיני. עכשיו הגענו לניו יורק טיימס, רק עכשיו. שבעה מתוך עשרה בני נוער אמריקנים שנזכרו על ידי סוכנות מיוחדת, אמרו שבעיות נפשיות בקרב בני גילם היא בעיה מרכזית. את הנתונים האלה חושף אותו מרכז המחקר פיו. המחקר מצא עוד כי בריונות, סמים או חברות בקבוצות של בריוני רחוב צוטטו הרבה פחות כמקור לצרות גדולות, ואפילו נשאלים ממשפחות של הכנסות נמוכות חושבות שהבעיות הנפשיות חושבות הם שזוכים לעיקר שימת הלב. העקביות שבה מצוטטות בעיות הנפש אצל בני נוער מכל המעמדות והמינים הייתה בולטת באופן מיוחד. כשנשאלו בני נוער מה דעתם על אלכוהול למשל כבעיה, אלכוהול הייתה הבעיה בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. כל המאבקים של ארגוני נשים לתקופת היובש, נשים פרצו לברים עם מקלות בייסבול וריסקו הכל, כי הבעלים לא היו מביאים מזכורת הביתה. הם היו מביאים בעיקר עדי אלכוהול ומחלות מין מבתי זונות וכן הלאה. אז האלכוהול הייתה בעיה איומה. אבל היום דעתם על האלכוהול כבעיה, 50% מבתים שהרוויחו 30 אלף דולר לשנה ופחות, סברו כי זו בעיה מרכזית. בבתים שהרוויחו 75 אלף דולר לשנה ויותר, רק 43% סברו כך. בבדיקה של בני נוער בגילאי 13-17, הסתבר תפקידה הגדול של התקשורת בחרדות בני נוער. לאחר שנחשפו להתקפות המטורפות בבתי הספר, כמובן. הלו הטלוויזיה לא מפסיקה להשתולל שם, והיא גם מדביקה ילדים שחלשה להם דעתה, תפסו רובה מהמחסן של אבא או אמא, ויצאו לעשות חשבון עם המורה, כי היא נתנה להם רק 6 במקום 9 במתמטיקה. זהו. אז מעתה צריך להביא בחשבון שאם שואלים כמה זה 7 כפול 7, אז צריך לענות בשאלה אם אתה קונה או מוכר. זהו. בשנת 2000 הוכרזה החצבת כמחלה שחוסלה. היא כל כך חוסלה שהשנה כבר נתגלו בארצות הברית לפחות 100 מקרים. לא מתחסנים, נכון. לא מתחסנים בכלל. יש כל מיני אמונות הבל, והדברים האלה מחזירים את החצבת. בהשקעה של 100 מיליון דולר והרבה עבודה של מתנדבים, כותב לנו הניו יורק טיימס, רכב החלל הישראלי בראשית יהיה, אם יגיע לפני הירח באפריל, רכב החלל הפרטי הראשון שינחת על פני הירח. עכשיו, מין חדש של דינוזאור, יש גם דברים כאלה. קרוב משפחה קטן של הטירנוסאורוס רקס, מורוס אינטרפידוס, אינטרפיד זה חסר פחד, והוא היה מה שנקרא וילדחי, הוא היה איום ונורא, איום ונורא. מורוס אינטרפידוס, שמו, חי לפני 96 מיליון שנה. המאובן שלו התגלה במרכז יוטה בארצות הברית, והוא הדוגמה העתיקה ביותר מתקופת הקריטורית השנייה שנמצאה בצפון אמריקה, והקטן ביותר מכל הדוגמאות. מה זה קטן ביותר? הוא גדול כמו צבי, והוא נושך. אז תעמיד אותו מול רוטוויילר, נראה מה יצא. גם רוטוויילר לא גדול, אבל הוא נושך. פחות מאחוז אחד ממקבלי תואר דוקטור במתמטיקה הם אפרו-אמריקנים. אני מדבר על ארצות הברית. כתריסר מתמטיקאים שחורים מצויים בקהל של כמעט 2,000 מתמטיקאים לבנים, חברי פקולטות, ב-50 המחלקות הטובות ביותר למתמטיקה בארצות הברית. מאמר גדול על האפליות הקשות מאוד נגדם מופיע בעיתון. הוא מספר על מתמטיקאי שחור שההתעללות בו הייתה לא תיאמן. לא תאמן. בסופו של דבר הוא קם והתפטר מהאוניברסיטה, נמאס לו הכל. אלה לא דברים פשוטים. בואו נעבור לוושינגטון פוסט. שני ההרוגים, שמענו על זה בחדשות עכשיו, שני ההרוגים לאחר שחיילים מצווה ונזואלה ירו בקבוצת סיוע מברזיל שבאה לסייע לנזקקים בוונזואלה. מחר עומדת להתקיים הפגנת אופוזיציה בדרישה להעברת עזרה הומניטרית לנזקקים בוונזואלה. העזרה מגיעה מהרבה מדינות, בהן ארצות הברית, התובעות את התפטרותו של הנשיא ניקולס מדורו. הטלפון החדש של סמסונג, כינויו S10, הוא טלפון חכם, חכם מאוד אפילו. הוא נפתח כמו ספר והופך לטאבלט. תבינו, אם אתה לא פותח אותו, אם את לא פותחת אותו, אז הוא טלפון חכם רגיל עם כל מיני אופציות. אבל כשפותחים אותו הוא טאבלט. זה דבר נחמד. אבל הוא עולה $2,000. או, זה כבר הרבה כסף. זהו. אגב, רציתי להעיר, אל תצלצלו אליי עכשיו, הטלפון סגור, ואני רואה צלצול אחרי צלצול אחרי צלצול, השידור הוא ישיר, ואני לא אענה על טלפונים עכשיו. תבינו. עכשיו אני עובר הלאה. דוח קובע כי הפרסומים הדיגיטליים שאנחנו משייטים באינטרנט עומדים לעבור את פרסומי הדפוס והטלוויזיה ביחד בעולם כולו. חברת המחקר E-Marketer קובעת כי שוק הפרסום הדיגיטלי יוציא השנה קרוב ל-130 מיליארד דולר על פרסומות, בהשוואה ל-110 מיליארד דולר בכל התחומים האחרים. זאת אומרת, עיתונים, עיתוני נייר וטלוויזיה. זהו מהפך. תבינו מה קרה כאן. עד עכשיו לא היו להם מתחרים לעיתונים ולטלוויזיה. זה גזל מזה וזו גזלה מזה. בא עכשיו הפרסום הדיגיטלי ולוקח את כל הקופה. מי היה מאמין? Wall Street Journal. מיליונים של בעלי טלפונים חכמים משתמשים בהם כיומן אישי, שלא ליומן הם מסוגלים לגלות את כל סודותיהם האינטימיים ביותר, כולל סודות רפואיים. ובמקרים רבים, רבים מאוד, הסודות האלה עוברים לפייסבוק, בלי שהם יודעים על כך. אז תביאו את זה בחשבון, יומן אישי זה דבר נהדר. אבל הוא חייב להיות כתוב לכתב יד, נעול במגירה, ואומרים המומחים, אני רק מצטט אותם, מיד כשקמים שבו ותכתבו, עוד לפני שצחצחתם או צחצחתן שיניים. זה מה שאתם צריכים לעשות. בימים אלה נפתחת בספרד תערוכת התקשורת הגדולה ביותר בעולם, הטלקומיוניקיישן, ונציגות אמריקנית גדולה מגיעה לשם, עם הרבה מאוד מומחים והרבה מאוד ציוד, לפתוח במתקפה מסחרית גדולה נגד החברה הסינית וואוי. חברת טסלה, חברת המכוניות האמריקנית, הכישה לסין משלוח של מכוניות מודל 3 שלה, לפני שהתעריפים של המכוניות יעלו מאוד בשל מלחמת התעריפים הקשה שבין סין לארצות הברית. לא פחות ולא יותר. אנחנו נמצאים כמעט במחצית הדרך, והייתי רוצה לדעת מה השיר שיגאל בוטון בחר לנו. אז קרן תשמיע לנו אותו. תודה רבה. אנחנו ברשת ב'.
Stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing
forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
זהו חברים, ההפסקה עברה וצריך להמשיך לעבוד. אנחנו לפני שיצאנו להפסקה דיברנו על המכוניות של אלון, או אלון אם תרצו, מאסק. אגב הוא לא יהודי ולא שום דבר כזה, ולא כולם חייבים להיות יהודים, אנחנו יודעים את זה. הוא יצרן הרכב החשמלי, והוא היצרן של מודל 3, אבל מודל 3 כבר לא נהנית כקודמתה מביקורת מזהירה מצד הירחון Consumer Reports. מדוע? מפני שמודל 3 יש לו בעיות של גוף רופף בקצותיו, פגמים בסגוגיות, כך מדווח העיתון. כעת לשאלה העיקרית, מדוע טסלה לא מצליחה לשווק מכונית זולה יותר להמונים? המכונית שלה היא מדהימה, היא נפלאה, Consumer Reports צדק. אז גם אם הזגוגיות במודל החדיש יותר לא בדיוק עומדות בכל התנגשות, עדיין המכונית היא נפלאה. אבל למה היא כל כך יקרה? מסתבר שהדרך לשם קשה מאוד בשל מצברי הליטיום היקרים שמספקים אנרגיה למנוע. אתה רוצה מכונית חשמלית שתיסע 700 קילומטר? אתה לא יכול לעשות את זה על מצברי אופרת רגילים, אתה צריך מצברי ליטיום, וזה עולה הרבה כסף. בואו נעבור לדבר לגמרי חדש שקשור אלינו, חדש מבחינה היסטורית. אני עם המוסקו טיימס, מוסקו טיימס הוא יומון שמופיע במוסקווה באנגלית, ואני אמרתי לכם כבר כמה פעמים, העיתון הזה תוקף את פוטין והוא ביקורתי והוא הכל, אבל לפוטין לא אכפת, גם לא לצמרת הסובייט, הרוסית של היום, מפני שכמה כבר ישנם דוברי אנגלית בעיר הענקית הזאת. אז זה לא בעיה. המיתוס, וזהו מאמר שנוגע ליהודים, המיתוס עדיין קיים. היהודים במלחמת העולם השנייה בדרך כלל ביקו את גורלם, אבל לא נאבקו בנאצים. את הדבר הזה קל להזין כמיתוס, מפני שבין 300 אלף ל-500 אלף יהודים לחמו בנאצים במסגרת הצבא האדום. אבל בשל האווירה האנטישמית בברית המועצות, הרבה מסיפוריהם מעולם לא סופרו. והיום אנו לומדים על גורל היהודים במלחמה דרך סיפורים על שחרורם ממחנות המוות בידי הרוסים או האמריקנים. ואולם מאז פירוק ברית המועצות ופתיחתם של ארכיונים נעולים, אנחנו מתחילים לראות את השואה מנקודת מבט חדשה, נקודת מבטו של החייל היהודי בצבא האדום ומשפחתו בברית המועצות. וכעת התגלה בארכיון באוקראינה מימי המלחמה אוצר שזכה לכינוי יידיש גלורי. למה באנגלית דווקא? אני לא יודע. אני יודע, אני מיד אסביר לכם, אבל לתרגם את זה לעברית זה לא יהיה קל. יידיש גלורי, אני מניח שרוב המאזינים מבינים מה זה. פירושו של דבר תהילה יהודית או תהילת יידיש, משהו כזה. גלורי, גלורי, הללויה, הללו, הללו, והגלואר שדגול מדבר עליו, זה נקרא יידיש גלורי. אלבום של שירי חיילים יהודים ביידיש שיצא באוניברסיטת טורונטו שבקנדה על ידי פרופסור אנה שטרנשיס. השירים כולם ביידיש, והם נאספו על ידי האתנומוסיקולוג מויסי ברגובסקי, שבמהלך המלחמה הסתובב באוקראינה ואסף מחיילים יהודים את המוזיקה והמילים בשביל המכון לתרבות יהודית פרולטרית בקייב. ואולם כבר ב-1949 המכון נסגר בהוראת סטלין. העבודה של ברגובסקי הוחרמה והוא נשלח לסיביר. שם הוא היה עד 1955. ואולם בשנות ה-90 נתגלה ארכיון בספרייה הלאומית של אוקראינה, וכך הגיע לידיה של פרופסור שטרנשיס. מנקודת מבט אקדמית, השירים מהווים נקודת מבט חדשה לגמרי של חלקם של היהודים בשואה. לא כל השירים מדכאים, יש בהם שירים שמחים, שירים מצחיקים, שירי נקמה ולעג לגרמנים ועוד ועוד. הרמה של התמלילים היא רמה של שירי חיילים, מה אני יכול להגיד לכם? היא לא יותר טובה או פחות טובה משירי החיילים האמריקנים או החיילים הבריטים. זה לא רמה מי יודע מה גבוהה. אבל זו פעם ראשונה שיהודים נראים מנצחים ולא קורבנות. שטרנשיס פנתה אל מוסיקאי רוסי, קורולנקו, זה לא שם יהודי בכלל. הוא וחבריו הם להקת זמר, והם השלימו את האלבום. יידיש גלורי שמו. אפשר לשמוע חלק מהשירים באתר של הטיימס, וגם להזמין את האלבום. עד כדי כך. בואו נעבור ל-China Daily Europe, העיתון הסיני שיוצא באירופה. מלך ערב הסעודית נסע לביקור בסין, שבה התקבל בברכה חמה על ידי הנשיא שי, ששיבח את המלך כחבר טוב. שי גם הדגיש את תמיכתה החזקה של סין בערב הסעודית, ושיבח את ממלכת המדבר במאמציה לשמור על הביטחון הבינלאומי. ערב הסעודית, אגב, מתרחקת מארצות הברית בעקבות רצח חשוקג'י, והנה לכם התוצאה. זה מופיע גם כמאמר ראשי בעיתון הדפוס, הניו יורק טיימס, של יום שישי. את יום שבת לא נקבל, כי זה העיתון שמודפס, זה לא האינטרנט. אבל כתוב כאן, Frying ties with the U.S. push Saudis towards Asia. זאת אומרת, היחסים הרותחים עם ארצות הברית, בעיקר התקשורת, כי טראמפ לא, איך נגיד, הזדעזע מרצח השוג'י, אבל הדבר הזה דוחף את הסעודים אל עבר אסיה, וסיני אסיה. אז זה מאמר מאוד מעניין עם פרשנויות והכל. הניו יורק טיימס יהפוך אותם לצדיקים, אבל היחסים עם ערב הסעודית הם בצרה גדולה עכשיו. זהו. בואו נמשיך הלאה. אנחנו עם הטיימס של הודו. שר האיחוד ההודי, ניטין קדקרי, זה השם שלו, ניטין קדקרי, אמר שהודו לא תספק לפקיסטן אפילו טיפת מים אחת אם פקיסטן תמשיך לתמוך בטרור. ראש ממשלת פקיסטן, אימרן חאן, טהה איך בדיוק יעשו זאת, ותשובתו של ניטין גדקרי לא אחרה לבוא. הודו מתכוננת לבנות פרויקטים ענקיים על שלושה נהרות הזורמים לפקיסטן, ולנצל את כל המים שיועדו לפקיסטן על פי הסכמים מוקדמים. Lovely, isn't it? נחמד. אז הם יריבו, שימשיכו להריב, רק נזכור ששתיהן חמושות בטילים גרעיניים. נעבור ל-Aviation Week and Space Technology. יום הולדת 50 לקונקורד, והקונקורד, עם הסיום הטרגי שלו שאנחנו מכירים, משמש היום מרכז להסקת מסקנות לגבי התעופה האזרחית האלכוהולית העתידית. המטוס, שתכנונו ההנדסי היה נפלא, היה מצוין, נכשל מבחינה סביבתית ומבחינה כלכלית. הוא לא החזיק הרבה נושאים, ואפשר היה לטוס בו רק במחלקה ראשונה, והיא עלתה הרבה מאוד כסף, והיו הרבה, רוב הטיסות היו לא ריקות, אבל היו הרבה כיסאות ריקים. ואנו מציינים במקביל גם 50 שנה לטיסתו הראשונה של הבוינג 747. הענקיים האלה, שיש בהם הרבה למעלה מ-300 נוסעים, וההתחלה הייתה קשה, אבל בסופו של דבר, ה-747 הפך למלך השמיים. והוא ממשיך להטיס, החברה הבוינג ממשיכה לייצר, להטיס את המטוסים הענקיים האלה, כשחברת איירבוס הודיעה שהיא מפסיקה לייצר את ה-380. מפסיקים לייצר, לא פחות ולא יותר. טוב, בואו נתקדם ונראה. בשנת 2019 יופיעו לראשונה הרבה מטוסים חשמליים חדשים. תקשיבו לזה. את זה מספר לנו העיתון ג'יינס 360, שהוא העיתון המוסמך ביותר בעולם לענייני ביטחון, אבל כאן לא מדובר במטוסי קרב, מדובר במטוסים קלים. כמובן שאפשר להשתמש בהם לצרכים צבאיים, אבל זה לא רק. נושא נוסף, חברת בוינג זכתה בחוזה של למעלה מ-24 מיליון דולר להשבחת מערכות הלחימה האלקטרונית של ה-F-15E. שימו לב, ארצות הברית עצמה עדיין משתמשת במטוסים האלה. מדובר בכמה מאות מטוסים שחיל האוויר האמריקני מאוד זקוק להם, לצד ה-F-35, לצד ה-F-22, שארצות הברית לא מוכרת אותו לאף אחד, והדבר הזה הוא חשוב, וצריך לדעת אותו. התעשייה האווירית ההודית, הינדוסטן אירונאוטיקס אינדסטרי, חשפה את המסוק החדש שלה, ללא טייס, בתערוכה האווירית בבנגלור, היא ננעלת מחר אגב. המסוק שוקל 200 קילוגרם, ונועד למטרות ביון. יש לו טווח של 200 קילומטר, יש לו זמן שהייה באוויר של 8 שעות, הוא יכול להגיע לגובה של 6 קילומטר, הוא יכול לשאת מטען של 40 קילוגרם, מהירות השיא שלו 200 קילומטר לשעה. בכלל לא רע. מה יש לנו ב-Financial Times הלונדוני? סיפור מעניין מאוד. מעבדות המגדלות מזון, מגדלות צמחים, באולמות סגורים, מתחרות על שינוי כולל בתעשיית המזון בעולם. אני אגיד לכם למה הכוונה. הכוונה היא לבנות במרכז העיר, לא חשוב איזו עיר, ניו יורק, תל אביב, מגדל. זאת אומרת, בניינים רבי קומות, 30, 40, 50 קומות, ומגדלים שם צמחים. והצמחים האלה ירקות, עגבניות, מלפפונים, צריך כמובן לשנות את הזנים, להתאים אותם. מי יודע, אולי אפילו חיטה או שעורה, אני לא יודע לומר לכם. ואת הדברים האלה למכור. תארו לכם מגדל של 40 קומות שהוא כולו צמחים וירקות, ובתחתיתו יש סופרמרקט שמוכר את הדברים. אבל באים המורחים ואומרים, זה לא ילך, זה יהיה יקר מדי, זה לא... כל הבדיקות מגלות שזה לא הולך. אבל התחרות נמשכת, ואנחנו נהיה יותר חכמים בעתיד. דר שפיגל, הקונגלומרט הסיני CATL רוצה לבנות בקרבת העיר ארפורט שבגרמניה את בית החרושת הגדול ביותר באירופה למצברים. יצרני המכוניות בגרמניה די מבוהלים, מפני שהם נכשלו בהתארגנות בבנייה משותפת של בית חרושת גדול למצברים, אולי הגדול ביותר באירופה, דבר שיחייב אותם לפנות לסינים בבקשה למצברים. ראינו שבעיית בית החרושת טסלה, דיברנו על זה מקודם, היא אי היכולת להוריד את מחיר מצברי הליטיום שלהם. צריך שם אופרות נדירות, וזה קשה מאוד לייצר אותן, והיא יקר מאוד. גם האירופאים לא כל כך מצליחים. אז אולי יצליחו הסינים? הם הרי עושים דברים שלא אירופה ולא ארצות הברית עושה. ואולי הם יודעים משהו שאנחנו לא יודעים? ואולי הם יקחו את כל הקופה? כי מכונית חשמלית, משוכללת ככל שתהיה, תלויה במצבר. אם המצברים לא טובים, המכונית לא תיסע רחוק. מה זה נותן לנו? שאלה טובה. סיפור אחר. נאטו נחלשה מאוד בשנים האחרונות, הן בשל שאלת הברקזיט והן בשל דרישותיו של טראמפ ליתר השתתפות צבאית ותקציבית בארגון. טראמפ בא וטוען, הוא סוחר והוא מסתכל על זה כסוחר, גרמניה היא לא בדיוק מדינה ענייה, לא יכול להיות שגרמניה לא תשלם את חלקה היחסי בנאטו והכל ייפול על ארצות הברית, אותו דבר צרפת וכן הלאה. הם לא אוהבים לשמוע את זה. עכשיו קובע עיתון, אנחנו עם דר שפיגל עדיין, חובתה של אירופה המערבית לעת הזו היא לבנות את מערכות הביטחון שלה בלי לגרום לנזק נוסף לנאטו. האם היא מסוגלת לכך? ימים יגידו, חברים, הם עשו פעם ניסיונות. פעם צרפת וגרמניה הקימו לפני 20 שנה דיוויזיה שבה כל חייל וחייל היה דו לשוני. דיבר גם גרמנית וגם צרפתית, רובם היו מאלזס לורן. איפה זה עומד היום? זהו. חברים בממשל טראמפ מספקים סיוע לתנועה הפוליטית המבקשת להחליף את השלטון בטהרן. לא פחות ולא יותר. יש לה כ-2,000 חברים ומחנה אימונים באלבניה. אנשים שהיו חברים בתנועה מספרים לכתב של דר שפיגל על אימונים בעינויים ולחץ פסיכולוגי קשה, הכל כהכנה להחלפת השלטון. בגרמניה כוחות הביטחון עצרו זו פעם ראשונה שני סורים בגרמניה ומעמידים אותם לדין באשמת עינוי אלפי סורים ואפילו כמה אזרחים גרמנים כנראה ממוצא כזה שהתגלגלו לסוריה. עכשיו נראה מה יש לנו בניוזוויק. דוברו של הנשיא פוטין אמר, לפעמים אנחנו שומעים הצהרות שונות, שונות זו מזו, מסוכנויות שונות זו מזו בארצות הברית. ואנחנו לא מבינים מה אתם רוצים. טוב, הבלגן בארצות הברית הוא לא קטן, זה נכון. גם ברוסיה יש בלגן. אבל מה הם מנסים להגיד כאן? ארצות הברית מתכוונת לחמש את האופוזיציה למשטר בוונזואלה של מדורו. ושמענו בחדשות עכשיו על כך שהרגו שני אנשים במשלחת הומניטרית שניסתה לעבור מברזיל לוונזואלה. הצבא ירה בהם. וההחלטה התקבלה בדיוק באותו יום. סיפור אחר. נסיך הכתר מוחמד בן סלמן ומגונן, תקשיבו טוב, הוא מגונן על מחנות הריכוז שבהם קולעים שלטונות סין את בני המיעוט המוסלמי במדינה. והוא אומר, לסין יש זכות לפעול נגד טרור למען הביטחון הלאומי. תראו לאן גיאופוליטיקה מגיעה. זה פשוט לא יאומן. הרי הוא מוסלמי, והמיעוט הסיני של מוסלמים נלחם על חייו. מה זה מיעוט? הם כמה וכמה מיליונים טובים, אבל במדינה של 1.4 מיליארד איש, הם מיעוט מבוטל. והוא אומר את מה שהוא אומר. ארצות הברית הותירה בסוריה 200 חיילים. איש איננו יודע, זאת אומרת, יש אנשים שיודעים, אבל בעיתונות איש אינו יודע לאיזה צורך ועד מתי הם יהיו שם. עכשיו נעבור לספרד, אל פאיס. בואו קודם כל נקרא מודעת פרסומת בעיתון. אני חייב לכם את המודעה הזאת. תראו מה כתוב בה. מי שרוצה אזרחות בטורקיה, אם יש בכם מעוניינים, מי שרוצה אזרחות בטורקיה, יכול לקבל אותה בקלות רבה אם ישקיע $250,000 בקניית רכוש שם. אגב, אותו דבר גם בארצות הברית, סכום מסוים, אני מניח זה יותר $250,000, שאם אתה משקיע אותו בארצות הברית ומעסיק כך וכך אזרחים אמריקנים, אתה מקבל אוטומטית אזרחות אמריקנית. זה לא המצאה של טראמפ, זה קיים הרבה לפני זה. אבל זה הסיפור. עכשיו, מכאן בואו נעבור לטרמיטים. הטרמיטים חדרו לתנריף, באים הקנרים, הוא מתפשט במהירות רבה, הם מתפשטים במהירות רבה בשל שינויים באקלים בכדור הארץ, שינויי טמפרטורה. עכשיו, הטרמיטים ניזונים מעץ. תבינו. אין להם שום בעיה לחסל בתי עץ בני מאות שנים. ואחד המקומות שעליהם הם חדרו הוא סן קריסטובל דלה לגונה, שהוכרז על ידי האום כאתר מורשת עולמית. זה באמת מרגש מאוד את הטרמיטים. יש שם בתים נפלאים בני מאות שנים, עשויים עץ, וכשהטרמיטים נכנסים פנימה, קשה, קשה, יקר מאוד להיפטר מהם. אבל אלה הנתונים, אין מה לעשות. אין מה לעשות. עכשיו, על פי הסכם שהושג בין ספרד למרוקו, הספרדים יוכלו להחזיר למרוקו מהגרים בלתי חוקיים במקום לכלוא אותם בספרד. זה הסיפור. יד ימינו של האפיפיור שלח איגרת לעומד בראש הכנסייה הקתולית בספרד. והשם שלו הוא אנטיאגו קנטרה. והאיגרת אומרת, לא לחסום את תוכניות הממשלה הסוציאליסטית לסלק את עצמותיו של הדיקטטור פרנסיסקו פרנקו בקברו בעמק הנופלים. צריך להסביר את הדבר הזה, על מה אנחנו מדברים. פרנסיסקו פרנקו עמד מאחורי מלחמת האזרחים בספרד, שהתחילה ב-1936 והסתיימה ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה באפריל 1939. אנחנו דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, אבל תמיד כדאי להיזכר. וזו הייתה מלחמה איומה שבה ניצחו המלוכנים ולא הרפובליקנים. הם היו אכזרים באותה מידה. היה שם משטר טרור, ופרנסיסקו פרנקו לא נמנע מהוצאות להורג המוניות, אבל בסופו של דבר עברו השנים, והוא הקים בקרבת מדריד את עמק הנופלים, בתוך יערות של אורנים, ומי שהיה שם יודע שהמקום יפהפה. ושם הוא, בתוך הסלע, בנה, חפר את הקתדרלה הגדולה ביותר בעולם בתוך הסלע. והוא קבור מתחת לרוטונדה, מתחת לפסגה, שם בתוך הסלע. והממשלה הסוציאליסטית לא מוכנה לוותר. הם רוצים לסלקו מקברו. ולהעביר את עצמותיו לאן שהמשפחה תבקש. המשפחה ביקשה להעביר אותו למדריד, שיקבר על יד הבת שלו. אבל הממשלה סרבה, כי ידעה שזה יהיה מקור לכל מתנגדי הסוציאליזם בספרד, לכל המלוכנים להפגנות. אז לאן הוא ילך? בינתיים שומרים את זה בסוד. לא ידוע. הוותיקן מצידו, וזו נקודה מעניינת, מפני שהמלוכנים גוננו על המלוכה וגוננו על הכנסייה. הוותיקן מצידו, הפיפיור של היום, לא רוצה לריב עם הממשלה הסוציאליסטית בספרד. והוא נתן הוראה לקנטרה לוותר. רוצים להעביר, תעבירו, רק שיהיה שקט. המלוכנים בספרד לא מקבלים את זה. וכבר התגלו כמה ניסיונות לרצוח את ראש ממשלת ספרד הסוציאליסטי. בקיצור, הולך להיות שם שמח. אבל אולי זה יעבור בשלום, מי יודע? מי יודע? בואו נעבור ל-Foreign Affairs ונראה. ב-2017 יצא לאור מחקר חדש, A Lab of One's Own, על נשים מדעניות בבריטניה במלחמת העולם הראשונה, ותרומתם העצומה למאמץ המלחמתי. כתבה אותו פרופסור פטרישיה פארה, שהיא חוקרת של ההיסטוריה של המדע, והיא ידועה מאוד. היו שם נשים כמו אחותה של וירג'יניה וולף, הסופרת. היא כתבה פעם ספר או מאמר מורחב בשם A Room of Her Own, חדר משלה, שבה היא כוננה על ענותן של נשים, נשים סופרות, והיא הייתה סופרת גולה, שלא נותנים להם מנוחה. הן כל הזמן עסוקות בעבודות הבית, הן כל הזמן עסוקות בגידול הילדים, ואם אישה מוכשרת כזאת רוצה חדר משלה לשבת ולכתוב, היא לא תקבל אותו. וזה מה שנקרא A Room of Her Own, ועל הבסיס הזה כתבה פרופסור פארה את הספר שלה A Lab of One's Own, מעבדה, במקרה הזה זה משלו או משלה. אבל אנחנו מדברים על נשים מדעניות, מדעניות כמו ריין סטראצ'י, שהיא אחותה של וירג'יניה וולף, שהייתה לה מעבדה, כמו שלחיים ויצמן הייתה מעבדה, ושם הוא פתר בעיות גדולות של הצי הבריטי. אז גם לה הייתה מעבדה, וגם היא פתרה בעיות. אבל את חיים ויצמן אנחנו זוכרים, וגם זוכרים אותו באנגליה. את הנשים והתרומה הגדולה שלהם לא זוכרים. זה לא מעניין את אף אחד. עכשיו היא ניסתה לתקן את זה וכתבה את הספר. בואו נסיים מה-Foreign Policy. התנהגותה חסרת האחריות של ערב הסעודית מעוררת שאלות כבדות מאוד בקשר לרצונו של נסיך הכתר לרכוש כורים גרעיניים. הוא היה אצל פוטין, ופוטין כמובן מצדיק אותו, ופוטין מחבק אותו. אם הוא ייתן לו קוראים גרעיניים, זאת כבר שאלה אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. וכמובן, עוד מאמר גדול, בלי שארצות הברית תדאג לממשלות חזקות ונקיות כפיים באזורים שפונו מדאש, ישוב דאש במהרה או מישהו במקומו. וגרוע יותר. כל זה מאוד מאוד ייתכן. מתי ארצות הברית בשטחים שהיא פינתה, הקימה ממשלות נקיות, אני לא יודע. למה הם מצפים שיקרה, לא ברור. אבל זה הסיפור. אנחנו מתקרבים מאוד לסיום. אני מניח שבקרוב נשמע גם את המוזיקה, לא? זהו, היא מתקרבת. אז בואו נעיף מבט אחרון בניו יורק טיימס של יום שישי. זה גיליון הנייר היחיד בכל התוכנית. כל היתר נלקח מהאינטרנט. המיתוס על חומת הגבול של דונלד טראמפ. וזה כמובן מאמר דעה שמופיע בניו יורק טיימס, והוא מדבר על כך שהחומה לא תעצור את המאגרים. אולי תקטין, אולי לא, אבל היא לא תעצור אותם. זה מאמר חשוב שכדאי לעיין בו. ויש לנו כמובן מאמר על ענותם של הפליטים מוונזואלה שבורחים מהמוניהם, כי מסתרר שם עכשיו רעב. ממש רעב. זה מה שהשלטון האידיאולוגי עשה שם. הביא את המדינה לרעב. מדינה עשירה, נפט, הכל. אבל תראו לאן הם הגיעו. אני צריך להתחיל לסתום את הפה, נכון? אז בואו נעשה את זה. קרן, תודה רבה לך. ותודה גם לך. איילת דודי. אני יודע, איילת דודי. אני יצחק נוי, ואנחנו מסיימים את השידור. ניפגש כאן עוד שבוע בחדר הזה ובתדר הזה, ויהיו לנו דברים חדשים. תודה רבה לכולם.